אני זוכרת את עצמי בתחילת הדרך שלי, עשיתי פרקטיקום באיזושהי חברה לייעוץ ארגוני, והצטרפתי לאחד היועצים שם, הגעתי לפגישה עם בורד של הנהלה, ואותו יועץ היה צריך להציג בפניהם מודל של תרבות ארגונית, וגם מבחון שהוא עשה על, על, על התרבות הארגונית שלהם, ואז רבע שעה לפני שהוא עושה את זה, אולי אני מגזימה, אולי זה היה 20 דקות, אומר לי, מה דעתך שלי שאת תעבירי את זה? אין ספק שזה היה מלחיץ.
קפיצה למים.
כן, ואני אמרתי לו כן, אמרתי לו בסדר.
הבאים לפודקאסט קריירה ועוד, אני איתי רוזנברג. הפודקאסט נועד לעזור לאוכלוסיית השכירים להתקדם בקריירה. בניסיון שלי קיימים פערים בין עובדים לארגונים, ואנחנו כאן כדי לתת אפשרות לגשר על הפער. בסדרת הרעיונות עם אנשי משאבי אנוש, בכירים ויועצי קריירה, אנחנו מנסים לתת מבט מאחורי הקלעים של ארגונים וגיוס עובדים. אגב, מי שלא עוקב, אנחנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי וסאונד קלאוד, אז מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו אם אהבתם. ובעיקר לשתף אנשים שזקוקים לזה בתקופה הזו בחיים שלהם. אז יאללה, בואו נלך לפרק של היום. והיום יש לי את הזכות לארח את שלי רוימישר, שהייתה הרבה שנים בחברת סופר פארם, אז שלי, נעים מאוד וכיף כיף שהגעת להתארח.
היי, תאי, תודה שהזמנת אותי וכיף לי להיות פה.
אז אני אשמח לשמוע קצת על עצמך, קצת על תחומי האחריות שלך בעבר.
אוקיי, אז אני פסיכולוגית במקצועי, הרבה שנים בתפקיד שמנהלת משאבי אנוש. למדתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה, תואר שני פסיכולוגיה ארגונית באוניברסיטת בר אילן. ובעצם אז כבר התחלתי את הדרך המקצועית שלי, השתלבתי בחברת מיון, שאני חושבת שקיבלתי שם בעצם בסיס מאוד מאוד חשוב להמשך הקריירה שלי. ראיינתי שם המון המון אנשים, למדתי לעשות את זה בצורה מעולה, להכיר אותם לעומק, ואני חושבת שזו מיומנות שהיא חשובה לכל מי שרוצה להתעסק במשאבי אנוש, בתחומי הייעוץ, וגם בניהול. גם הנחיתי שם מרכזי הערכה, סדנאות, ואז החלטתי שאני רוצה להתפתח, הגעתי לחברת ייעוץ, שבזמנו עבדה עם חברת סופרפאם, כבר אז הכרתי, זכיתי להכיר את כל המנהלים בחברה, כי הסתובבתי ברחבי הארץ והנחיתי סדנאות בנושא של רעיון עובדים וגם בנושא של משוב והערכה. ואז מי שניהל את הפרויקט בזמנו של סופרפאם באותה חברת ייעוץ, הציעו לו להיות מנהל משאבי אנוש, להקים בעצם את מחלקת משאבי אנוש בסופרפאם, והוא הזמין אותי להצטרף אליו, למסע הזה. אני הסכמתי, ובעצם ביחד הקמנו את המחלקה, את כל מה ש... את כל מה שככה ילווה אותנו שני עשורים אחרי זה. לימים הוא התקדם לתפקידים יותר עסקיים, ואני ניהלתי את המחלקה, ועסקתי בכל התחומים הקלאסיים של משאבי אנוש, וגם הרבה מאוד פיתוח ארגוני, זאת אומרת, גם גיוס, מיון, גם ניהול כל מה שקשור לטלנט, גם לזיהוי הטלנט, הכשרה, פיתוח שלו, וגם כל מה שקשור לפיתוח ארגוני, להובלת שינויים ארגוניים, כנסים של מנהלים, ייעוץ למנהלים, חשיפת ערכים, וגם פרויקט ככה, דגל, אני חושבת שהוא מאוד כן. משמעותי, של תהליך בעצם שעסק במחוברות, מחוברות העובדים, האנגייג'מנט, תהליך מאוד מאוד מעניין, שעליו גם זכינו במקום הראשון, בפרס המצוינות של עמותה של משאבי אנוש ישראל.
אז תכף באמת נשמע על, על הפרויקט המעניין הזה של, של engagement. Okay. אבל רציתי לשאול ככה רגע לפני, דיבר קצת על הנושא של טלנטים וזיהוי של טלנטים וככה, אני חושב שהרבה עובדים, אם הם מועסקים היום בחברות, ואם בין אם רוצים להיכנס לחברה, הם רוצים לדעת מה באמת מחפשים. בעובד כדי שידרש להיקרא ככה טלנט, מה צריך להיות לו?
אז אני חושבת שבגדול מחפשים איזשהו ניצוץ, ורגע לפני שאני אפרט את מה לדעתי הניצוץ הזה כולל, אני חושבת שיש עוד משהו רגע לפני זה, והדבר הזה הוא בעצם איזשהו רצון של אותו עובד להתפתח ולהתקדם. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי עקומת למידה שמתרחשת כל הזמן. כי אם זה בן אדם שאומר, אני כמו שאני, אני מוכשר, יכול להיות שאני מאוד חכם, עושה את העבודה שלי טוב, אבל אני לא מוכן להתפתח ולא מוכן ללמוד, ולא מוכן לקבל משוב. בעיניי זה אחד הדברים הקריטיים.
נקודה מעולה, כן.
כן, הציפייה היא בעצם שאנשים לא רק יקבלו משוב שנותנים להם, אלא אפילו יזמינו אותו, ינסו ליזום אותו, לבקש איזשהו משוב על הביצועים, עליכם, במה הם יכולים להשתפר, וגם כל הזמן ירצו ללמוד, יהיו סקרנים, ואפשר יהיה לראות אצלם איזושהי תנועה, איזושהי עקומת למידה שמתפתחת עם הזמן.
את קיבלת מעובדים רצון במשוב, זאת אומרת, אנשים שבאו ממש ואמרו, בואי תני לי איזשהו פידבק על העבודה שלי, על הביצועים שלי.
כן, המון פעמים, וגם אני הבנתי איזשהו תהליך בסופר פאם, שבעצם כל מי שמגיע למרכז הערכה, לקראת תפקיד ניהולי, זה מרכזי הערכה פנימיים, ולא עובר את מרכז הערכה, יכול לבחור ולהגיע לשיחת משוב. עכשיו, זה בחירה. אי אפשר להכריח מישהו, בתפיסה שלי, אי אפשר כן. להכריח מישהו לקבל משוב, ואפשר היה לראות מי האנשים שמגיעים לקבל משוב ומי לא. אני יכולה אפילו לחשוב ככה לאיזושהי דוגמה של מועמד שהגיע למרכז הערכה, הוא לא עבר את מרכז הערכה. אני מודה שבאותו זמן הייתי די סקפטית לגבי היכולת שלו להתקדם ולהיות מנהל, והוא בחר להגיע לשיחת משוב. הוא ישב, שמע מה הדברים, מה לדעתי הוא צריך לעבוד, על איזה דברים הוא צריך לעבוד. והבחור הזה לקח את עצמו בידיים.
מדהים.
ועשה שינוי מדהים. אני יכולה להגיד שהוא הפך להיות אחד ממנהלי החנויות, זאת אומרת, הוא התקדם, הוא לא רק היה מנהל מחלקה, הוא הפך להיות גם מנהל חנות. אחד ממנהלי המחלקות המצטיינים. כי הוא באמת עשה איזשהו שינוי אצלו, הכל הרי בסוף זה הרבה פעמים לא רק יכולות, זה יותר...
כן, זה מה שרציתי להגיד, שבעצם הפוטנציאל קיים אצל הרבה מאוד אנשים, אבל גם היכולת ללמוד ולהשתנות ולהשתפר עם הזמן, ובכלל באמת לקבל את המשוב ואת הביקורת, אז היא קריטית להצלחה והתקדמות בקריירה.
לגמרי. זה בעיניי התנאי הבסיסי. מי שלא מסוגל לעשות את זה ורואה במשוב איזשהו משהו שמפריע לו, איזושהי פגיעה, אז הוא לא יוכל לעשות את השינוי הזה והוא לא יוכל להתפתח. הוא יישאר באותו מקום שזה לא מספיק.
את יודעת, הרבה אנשים שככה עושים, באמת התחלנו לדבר קצת על מרכזי הערכה, ואת גם מגיעה מהעולם הזה, אני גם קצת מגיעה מהעולם הזה, אז הרבה אנשים כשהם לא עוברים, הם באמת לא מבינים מה הסיבה. לפעמים ניגשים לקבל משוב, לפעמים הם ככה בדעה שלילית בכלל על כל המכונים וכל המרכזי הערכה. והתהליך שיצרת הוא מאוד מעניין. זאת אומרת, ממש נתת את האפשרות, וגם זה סוג של שיחת ייעוץ והתקדמות, את היכולת ללמוד ולהתפתח. היא מגיעה ממקום של למידה.
לגמרי. בעיניי זה איזושהי אינדיקציה לאיזושהי תפיסה, איזושהי גישה, ובאמת היו אנשים, הייתה להם הזדמנות להגיע אחרי שנה עוד פעם למרכז הערכה, היו אנשים שהיו בוחרים לא להגיע...
להעלב אולי.
כן, אבל בחרו לא להגיע לשיחת משוב, נכון, הרבה פעמים זה ממקום של להעלב, מה פתאום שיגידו לי, ואין לי מה לשמוע וכו' וכו', והשיטה לא טובה. אנחנו מכירים את הדברים האלה. דרך אגב, אני לא כועסת על זה, אני יכולה להבין את זה.
כן.
זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט, וצריך פה איזושהי בגרות ואיזשהו חוסן לקבל תשובה שלילית, זה ממש ממש לא פשוט. אבל מי שמצליח להתעלות מעבר לזה, בסופו של דבר הוא מרוויח, כי הוא מגיע למרכז הערכה אחרי זה כבר במקום אחר, שהוא עשה איזשהו תהליך עם עצמו, ואיזושהי התפתחות. בעצם זה הדבר שאני רוצה להדגיש, זה את ההתפתחות ואת הרצון ללמוד.
מה היית אומרת באמת לאותם אנשים שאומרים, הגישה של מרכזי הערכה היא מבחינתי כבר לא, זאת אומרת, הם לא יודעים מה הם בוחנים, הם לא יודעים כל כך איך לבחות, זה משחק, יש המון המון דעות שליליות לגבי מרכזי הערכה, ואני חושב שזה בערך 50% מהחוסר יכולת של אנשים לעבור מרכזי הערכה, זה באמת המקום הזה של קצת הגישה אנטי למרכזי הערכה.
אני מאוד מסכימה. אני חושבת שאם אתה באנטי למרכז הערכה, עדיף שלא תגיע.
כן.
כי זה מאוד, ירגישו את זה אליך, ואתה תהיה עסוק כל הזמן בלהוכיח למה מרכז הערכה לא טוב ולא עושה את העבודה, ובסופו של דבר גם הנבואה הזאת תגשים את עצמה. אז אני חושבת שצריך לבוא עם אנרגיות חיוביות. זאת אומרת, אם אתה בתהליך, תיתן את עצמך עד הסוף, תהיה שם אמיתית, ותביא את המיטב שבך. זאת אומרת, צריך לחשוב על זה בעצם, שמרכז אחר הוא לא מנסה למצוא מה לא מתאים בך. אני תמיד, תשמע, לפחות במרכזי אחר פנימיים, המטרה היא דווקא לייצר כמה שיותר עתודות. אז צריך לזכור את זה שלהפך, אנשים שיושבים שם, הם קודם כל בהתחלה. דרך אגב, אני חושבת שגם במקומות אחרים, המטרה היא הרי למצוא אנשים מתאימים. אז אנשים מגיעים לשם לא בתפיסה של איך אנחנו לא נעביר את האנשים. להפך, הם רוצים למצוא אנשים. אז הם במטרה לחפש. עכשיו, אם אתה תשב שם ולא תביא מעצמך, הם לא יראו אותך, הם לא יוכלו לזהות את היכולות שבך. אז המטרה של מועמד זה לסייע למעריכים שנמצאים שם, להכיר אותו, לראות מה יש בו.
מה שאת אומרת זה דבר מאוד מעניין, שאני לא חושב שהרבה מהמאזינים שלנו יודעים, שבעצם האנשים שלא עוברים את מרכזי הערכה, בעצם המעריכים כן מחפשים לייצר להם גם עתודות לתפקידים אחרים. זאת אומרת, זה שאתה אולי מרגיש שאתה חסר לך, או שאתה לא מרגיש שהתקבלת לתפקיד הזה, יש סיבה להשקיע ולהמשיך, כי יש תפקידים אחרים שמחכים לך אולי.
או תפקידים אחרים, או הזדמנויות נוספות לנסות עוד פעם להתמודד על התפקיד הזה. אני בכלל אומרת שהגישה היא, הרבה פעמים אנשים חושבים שהמעריכים יושבים שם, ומנסים לראות למה הם לא מתאימים.
כן.
וזה בדיוק הפוך. האינטרס שלנו משותף. האינטרס שלנו זה למצוא אנשים שמתאימים ולקדם אותם. אני הכי מאושרת שאם מתוך 10 אנשים יעבור אחוז כמה שיותר גבוה, במרכזי הערכה שעוברים מעט אנשים, זה אכזבה מאוד קשה. אתה לא רוצה להגיע למקום כזה, להפך. התפיסה היא להעביר כמה שיותר אנשים, כי יש לך צורך באנשים הטובים האלה. אז לא לבוא בגישה של מחפשים אותי, לא לבוא בגישה שלילית, להפך, לבוא עם אנרגיות חיוביות, ולחשוב איך אני אוכל להראות להם באמת מי אני, ושאני מתאים, ושיש לי יכולות. זה, בעיניי, זה קודם כל הדבר הראשוני שצריך לבוא איתו, דרך אגב, לא רק למרכז הערכה, לכל תהליך מיון.
כן. זאת אומרת, גם לרעיון עבודה, יש הרבה אנשים שחווים לפעמים בתקופה הזאת שחיפוש עבודה, קצת תקופה של בלידות, וקצת תסכול אם הם לא עוברים. ובכל זאת, אנחנו אומרים, תבואו באנרגיות הנכונות למרכז, למיון, כי בעצם זה מאוד משפיע. זה משפיע על היכולת שלכם לעבור רעיון עבודה, משפיע לכם על היכולת, איך אתם נתפסים כלפי הארגון. ורציתי באמת לדעת איזשהו טיפ אולי, איזושהי דרך הסתכלות, בתקופת חיפוש העבודה, אם תוכל לחשוב על איזשהו משהו שהיית נותנת למועמדים, לאנשים שעכשיו ככה נמצאים בתהליכים רבים ואולי פחות מצליח להם.
אני חושבת שהייתי מחלקת את זה בגדול לכמה כיוונים. קודם כל באמת איך אני מגיעה לתהליך מיון שהתחלתי בעצם להגיע, לבוא עם איזושהי אנרגיה חיובית. גם אם אתה מגיע לרעיון אישי, צריך לזכור שאתה מגיע למפגש עם אדם, כרגע זה עדיין לא מכונות, יכול להיות, אני כבר...
כן, אולי בעתיד.
כן, זה כבר דברים שקורים דרך אגב.
רעיון עם קרל מיצים, אמרה שבחול בעצם כבר מתחילים להשתמש בסירי, לסינון הראשוני.
אז זה לא מפתיע, כי אני חושבת שאנחנו הולכים לשם מן הסתם בכל מיני תחומים. אז כל עוד אתה נפגש עם אדם, אז בדיוק כמו שאתה נפגש בכל סיטואציה אחרת, וחשוב לך ליצור איזושהי תקשורת טובה עם אותו אדם, גם פה בתהליך של רעיון. שאתה מגיע עם אנרגיות לא טובות, עם תחושה שמשהו, שאתה מתנגד לתהליך, שיש לך איזשהו אנטי אליו, זה מיד עובר. אז אם אתה מנסה רגע לשים בצד את המחשבות שלך, אולי את התסכול שיש לך, ובא עם האנרגיות הכי טובות, ומנסה ליצור איזושהי תקשורת טובה עם הבן אדם מולך, כבר יש משהו חיובי שקורה בחדר. אני חושבת שגם חשוב שאתה תבוא מאוד מאוד ממוקד לתהליך כזה, גם להכיר מאוד מאוד טוב את עצמך, שזה הדבר הבא בעצם, הטיפ הבא שאני רוצה להגיד. בתהליך הזה של חיפוש, אתה צריך להכיר את עצמך בצורה מעולה, כי ככל שאתה תדע מה אתה מביא איתך, הביטחון העצמי שלך יעלה וישר זה עובר החוצה. אז לעשות איזשהו תהליך של זיהוי, מה הדברים שחשובים לי במקום עבודה, מה אני טוב בו, מה החוזקות שלי. החוזקות זה גם הדברים שאנחנו עושים אותם טוב, אבל אנחנו גם נהנים מהם. אוקיי, זה לא מספיק שאני עושה משהו טוב, יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות טוב, אבל אני לא רואה את עצמי עושה את זה כל הזמן, זה משהו שגורם לי איזושהי הנאה לעשות. אז זה חוזקה שלי, זה משהו שאני יכולה להציע ולדבר עליו. מה גורם לי להיות מאושר? באופן כללי, זה מאוד יעזור לנו להבין מה אנחנו מחפשים. אז שוב, זה הדברים שגם אני נהנה לעשות אותם, וגם הם מאוד משמעותיים עבורי. בדרך כלל זה יהיה קשור לערכים, לערכים שלך. הדברים שחשובים לך, בדרך כלל אם אתה תעסוק בהם, הם גם יהיו משמעותיים עבורך. אני ממליצה גם להבין מה מניע אותי, מה חשוב לי שיהיה במקום העבודה, שיגרום לי למוטיבציה. יש אנשים שזקוקים למנהל שהוא תומך ומפרגן ונותן משוב, ויש אנשים שהם בדיוק ההפך, מנהל שיותר מדי שואל אותם שאלות, ומתעניין בהם יותר מדי, הם נלחצים מזה, אז הם צריכים את הספייס שלהם.
צריכים את הספייס, זה באמת טיפוסים של סגנון תקשורת יותר.
נכון, אז אני צריכה להבין מה מניע אותי, האם אני צריכה אתגר ועניין בעבודה, האם אני צריכה חופש פעולה, כל אחד צריך להבין עם עצמו מה מניע אותו וגורם לו למוטיבציה, אם אין את זה במקום עבודה שהוא יגיע אליו, הוא לא יעבוד בשיא האנרגיות שלו. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים קצת מתקשים לעשות את החשיבה הזאת, כי זה נראית להם איזושהי חשיבה ככה, רגע, למה אני צריך לנתח כל דבר?
מלאכותי מדי.
בדיוק, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לעשות את זה, וזה אפילו כיף, אני חושבת, שאתה מבין מה אתה...
לגמרי.
שאתה מבין מה אתה מחפש, אתה פתאום מרגיש, וואו, זה מדויק לי, אני...
נופלים הרבה אסימונים בתהליך.
זה בדיוק, זה ממש ככה, אז שווה להשקיע בזה. דרך אגב, אפשר ורצוי לדעתי גם לעזר באנשים. זה יכול להיות קודם כל אנשים שמכירים אותי טוב, בני משפחה, חברים, וגם אנשים שאנחנו עובדים איתם או שעבדנו איתם בעבר, אנשים שניהלו איתנו, אנשים שהם עובדים איתנו במקביל. ממש לשאול אותם את השאלה, מה דווקא מאיתנו הם היו מבקשים עזרה? ואז אנחנו נבין במה אנחנו טובים, מה בולט אצלנו, מה אנשים ככה מעריכים אותנו בגלל הדבר הזה. אז לעשות את הבירור הזה, וכמובן שתמיד ואפילו מומלץ גם לפנות לאנשי מקצוע בתחום הזה, יועצי קריירה שבאמת יכוונו וימקדו ויעזרו לנו להבין מה אנחנו מחפשים. אני חושבת שברגע שבן אדם מבין את כל הדברים האלה על עצמו, הוא מגיע הרבה הרבה יותר ממוקד לתהליך של חיפוש עבודה, הוא יודע מה הוא מחפש. הוא לא מגיע סתם לרעיונות, הוא מגיע הרבה יותר מדויק, הוא יודע לספר על עצמו, כל השאלות האלה שאנשים נורא נלחצים
להם. כן, תכונות שליליות, תכונות.
כן, אז זה יהיה לו פשוט, הוא ידע להגיד במה הוא חזק ובמה הוא פחות, והוא יגיד את זה באיזשהו ביטחון. זה שאתה אומר על עצמך דברים שאתה פחות חזק בהם, הכל בסדר.
זה נשמע הרבה יותר אותנטי הרבה פעמים.
נכון, ואתה גם מנגד, גם תגיד את כל הדברים שאתה מביא איתך, ואיזה ערך אתה יכול להביא לארגון, כי אתה יודע שאלה החוזקות שלך, ובחוזקות שלך זה המקומות שאתה יכול להביא ערך לארגון, כי אמרנו שזה דברים שהאדם הוא טוב, הוא טוב בהם, הוא יודע לעשות, והוא גם נהנה, במקומות שאנחנו נהנים, מרגישים את זה.
אנחנו הכי יצרניים, הכי פרודוקטיביים. תראה, זו נקודה מאוד מעניינת, כי יש הרבה אנשים שחווים את הלחץ מחוויית הבחינה. הבחינה זה רעיון עבודה, זה מרכז הערכה. הרבה פעמים יש גם את הלחץ הזה מעוד 10 אנשים שאיתי בדינמיקה הקבוצתית, ואז יש הרגשה של תחרות שאני חייב להתחרות בהם. ואני תמיד אומר שהתרופה במרכאות לאותו לחץ, לאותו פחד, לאותו קושי, זה באמת שאדם ידע ויהיה מסוגל ויבין מה באמת החוזקות שלו ומה הוא מביא, וזה שהוא לא בתחרות בעצם, הוא בא לעשות את הכי טוב שלו באותם רגעים, באותם מעמדים מלחיצים.
נכון, אני מאוד מסכימה איתך, ואני גם חושבת, גם את זה אני רוצה להפריך, הרבה פעמים במרכזי הערכה אנחנו לא מתחרים שם עם אף אחד. אנחנו בעיקר מתחרים עם עצמנו, גם אני לא בטוחה שתחרות זה המילה הנכונה בכלל. ואנחנו בעצם אמורים להביא את המיטב שבנו. זה לא אם מישהו אחר יצליח, זה יבוא על חשבוני. הרבה פעמים אנשים במרכזי הערכה שאנחנו עושים בכל מיני מכונים, מועמדים בכלל לתפקידים אחרים, זה בכלל לא רלוונטי. ודווקא הייתי ממליצה לנסות לשתף פעולה עם אותם אנשים שאנחנו רואים בחדר, כי זה אחת התכונות שמחפשים אצל אנשים.
נכון, זה משהו שהרבה אנשים לא זוכרים, שגם הנושא של שיתוף פעולה ועבודה עם עמיתים, זה גם משהו שמסתכלים עליו, זאת אומרת, איך התקשורת שלי מול אנשים אחרים?
מסתכלים עליו מאוד, ואנשים שנכנסים לעימותים, ודווקא נכנסים לאיזושהי תחרות שהיא לא רלוונטית, הם נתפסים לא טוב. היום העולם הולך יותר ויותר לעבודה בצוותים, וזה אחד הדברים, הכישורים החשובים שאנשים צריכים להציג, זה היכולת שלי לעבוד בצוות עם אנשים. דרך אגב, זה מחזיר אותי לניצוץ ההוא שדיברתי עליו קודם, למה יחפשו בטלנט. אז באמת אחד הדברים שהייתי אומרת, שזה בעצם יכולת לעבוד עם אנשים, יכולת להכניס איזושהי אנרגיה טובה בקשר בינינו, יכולת גם להניע אנשים, איזושהי מנהיגות, יכולת לגלות רגישות לאנשים, להבין אותם, ולהפעיל את כל הדבר הזה שנקרא צוות הרבה יותר טוב.
זה נגיד לתפקידים של ניהול. מהניסיון שלך בסופר פארם, את זוכרת אנשים שהגיעו לתפקידים שהם לא ניהוליים, מה התכונות שהיית מחפשת?
אז קודם כל...
זה די תלוי בתפקיד, אבל...
נכון, אבל היו כמה דברים שבעצם הם, אני חושבת, גורפים. הדבר הראשון, אני חושבת, שהוא מחוברות. בעצם כבר סיפרתי קודם ש...
אינגייג'מנט.
נכון, אינגייג'מנט, מחוברות, שבשנים האחרונות זה משהו ששמים עליו מאוד מאוד דגש, שאיפה של כל ארגון, שהעובדים שלו יהיו מחוברים. עכשיו, העובדים המחוברים האלה, אתה ישר שם לב אליהם, בכל מיני רמות. זה יכול להיות קודם כל ברמה של הברק בעיניים, של ההתלהבות, של האנרגיה, משהו בשפת הגוף שלהם הוא אחר. אתה ישר מרגיש את זה. יש עובדים שאתה כחורה שהם לא מרוצים והם לא שמחים במה שהם עושים, ואלה עובדים שבאמת אתה פחות היית רוצה שהם יהיו חלק מהארגון שלך. לעומת זאת, העובדים המחוברים, גם משהו באנרגיות שלהם וגם משהו בגישה שלהם, הם מאוד חשוב להם ממקום העבודה.
הם מדברים באנחנו. על הארגון.
נכון, מדברים באנחנו, וחשוב להם ממה שהם עושים, ומוכנים לעשות מעל ומעבר. זאת אומרת, גם אם תבקש מהם משהו אחר, שהוא לא בדיוק בדיוק בהגדרת התפקיד, הם לא יגידו, אוקיי, זה לא התפקיד שלי, או יראו בזה איזושהי פחיתות כבוד לעשות משהו אחר, שלפעמים אפילו הוא מתחת לתפקיד שלהם כביכול, אלא הם יעשו את זה בשמחה, כי הם יבינו שזה הדבר שעכשיו צריך לעשות, הם יראו את טובת הארגון ואת טובת המשימה לנגד עיניהם.
סיפרת לי ממש על אנשים שראיתם שהם מתחילים מתפקידים מאוד זוטרים בסניפים של סופר פארם והופכים להיות מנהלי סניפים. מה את אומרת לאותם אנשים שחוששים לתת הכל ובאמת לעשות ככה מעל ומעבר, אבל חוששים שלא תהיה הערכה מצד הממונים, זאת אומרת שלא יראו את זה שהם עושים הרבה מעבר. איך בכל זאת אנשי משאבי אנוש שמים לב לדברים האלה?
תראה, יכול להיות שיהיו מנהלים פחות טובים שלא ישימו לב. תמיד יש את הסכנה הזאת, אבל אנחנו יכולים לקחת אחריות רק על מה שאנחנו עושים. אם אנחנו נתעסק במשהו, במה מישהו אחר יחשוב, איך הוא יתפוס את זה, ואז בגלל זה אנחנו לא נעשה, בסוף ההפסד יהיה שלנו. אני חושבת שקודם כל אתה צריך לעשות. בטח אם זה משהו שאתה מרגיש שאתה רוצה לעשות אותו, ושזה באופי שלך, אז כן תיתן מעצמך, כן לתת מעל ומעבר, להשקיע, להעלות רעיונות, כי בסופו של דבר, לדעתי, זה משהו שיראו. וגם אם זה לא יהיה המנהל הישיר שלך, יהיו מנהלים אחרים שיראו, או אנשים שעובדים איתך במקביל. היום אנחנו מסתכלים על כל מיני focal points, לא רק המנהל שלך נותן עליך חוות דעת, גם העמיתים שלך מסתכלים עליך, גם הלקוחות שלך מסתכלים עליך ונותנים הערכה אליך, אז מישהו יראה את זה. וגם אני חושבת שבן אדם שיגיד, לא, אני לא אשקיע כי לא יראו את זה, גם הוא יעבוד פחות באנרגיות טובות, כי הוא יהיה, בעצם הוא עובד על מצב, הוא לא בסיאו, בוא נגיד
מוריד
ככה.
מוריד את הווליום של העבודה.
בדיוק, מוריד את הווליום, ואני מניחה שבמצב כזה, הוא לא יהיה בסיאו, והוא לא יהיה במטבו. אז זה כבר משהו שבסופו של דבר, לא יעשה לא טוב. עוד משהו שחשוב בעיניי, זה גם באופן כללי להיות משימתי. דיברתי הרבה על הנושא של אנשים, אני חושבת שחשוב לזכור שכל ארגון בסופו של דבר מאוד עסוק בשורה התחתונה. ואדם שיהיה רק עסוק בצד החברתי, בוא נגיד, זה לא מספיק. צריך להיות מאוד מאוד משימתי, מאוד חרוץ, וגם מאוד מאוד מחובר לעסק. להבין את העסק לעומק. לא רק להבין מה שמבקשים ממני ואת המשימה שלי, לנסות כל הזמן לראות את התמונה הגדולה, להבין את החיבורים, לשאול שאלות שקשורות בכלל לעסק, שלאו דווקא זה בדיוק בדיוק המשימה שאני עושה, אלא דברים שעושים במחלקות אחרות, בתפקידים אחרים, כי בסוף ככל שאנחנו מבינים יותר טוב מה קורה, אנחנו נעשה את העבודה שלנו יותר טוב, ואני חושבת שכולנו רוצים אנשים שמבינים טוב את הביזנס, מחוברים אליו ממש לעומק.
קל, זה אפילו, לא יודע, חשבתי על איזה מושג שנקרא סקרנות ארגונית, לדעת ככה ברמת המקרו, להבין, לשאול שאלות, להתעניין, ולא להיות כל אחד ככה בפינה שלו, כי באמת אמרנו שכל ארגון הוא ארגון רווחי, והוא רוצה להרוויח כסף, וזה השורה התחתונה, ומצד שני, ביחד עם המחוברות לאנשים והחיבור, גם צריך להיות משימתי, ומה שאת אומרת שזה, אי אפשר להזניח את אחת הזוויות האלה. יש עוד זווית שהיית ככה חושבת עליה, שעובדים שרוצים להתקדם, שרוצים שישימו לב שהם שם נמצאים, מה עוד הם יכולים לעשות? איך עוד הם יכולים להתפתח מקצועית, לדוגמה?
אני חושבת שזאת המילה, התפתחות מקצועית, זה מה שאמרת, זה העניין. אנשים צריכים לקחת אחריות על ההתפתחות המקצועית שלהם. הם לא יכולים לחכות רק שהארגון יעשה את זה עבורם, או שהמנהל שלהם ישים לב ואולי יציע להם איזשהו קורס. אני חושבת שכל אחד צריך להיות כל הזמן עם העיניים החוצה. עכשיו, לא רק בעניין של לחפש את התפקיד הבא בחוץ, דווקא לא במובנים האלה. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם יקרה. אבל קודם כל, להבין מה קורה בשוק. שוק העבודה כל הזמן עובר שינויים, בטח בתקופה האחרונה, שינויים מאוד מאוד גדולים. אנחנו נמצאים במה שנקרא המהפכה התעשייתית הרביעית, שבעצם מדברת על התפתחות מואצת של הטכנולוגיה, שמביאה לזה שנכנסים רובוטים ונכנסים מכונות, נכנסות מכונות שמחליפות אותנו, או עשויות להחליף, או אפילו עלולות להחליף אותנו, בתפקידים שאנחנו נעשה. ולכן אנחנו לא יכולים לקחת כמובן מאליו את מה שאנחנו עושים היום, ולהגיד, אוקיי, אני עושה את זה היום טוב, זה מספיק, זה לא מספיק. אנחנו כל הזמן צריכים להיות ערניים למה קורה, כל אחד בתחום שלו, להבין מה ההתפתחויות שם. יש נקודה אחת שזה לראות האם המקצוע שלי עלול פתאום להתייתר. האם יש סכנה אמיתית שהמקצוע שאני עוסק בו, או התפקיד שאני עוסק בו, יכול להיות שהוא לא יהיה קיים עוד כמה שנים. ואז שווה לראות לאן זה הולך, מה אני יכול לעשות אחרת, מה כדאי שאני אלמד. יכול להיות שהתפקיד לא יתייתר לגמרי, אבל יהיו בו שינויים. אז להבין מה השינויים שהולכים להיות, ולרכוש את ההכשרה שאני צריך. ממש ללכת לקורסים, לקרוא. היום אפשר לקרוא וללמוד הכל לבד. זאת אומרת, הקורסים שהארגון נותן, נכון, הם חשובים, אבל אי אפשר לחכות רק להם, ואני חושבת שכל אחד צריך ממש להיכנס לאינטרנט, לחפש, לקרוא, ללמוד, לראות לאן, איזה התפתחויות עשויות להיות בתפקיד שלו. ואני חושבת שבאופן כללי אנשים צריכים להיות סקרנים, כי יכול להיות שברגעים אלו מתפתחת המשרה שכל כך תעשה לאותו אדם טוב, משרת חלומותיו, והוא לא מכיר אותה. אז באמת, כל הזמן להיות סקרן, לחפש, לשמוע, לדבר, ואולי בעצם אתה תמצא איזשהו כיוון אחר שלא חשבת עליו קודם, שהוא יעשה לך מאוד מאוד טוב. אני גם ממליצה אפילו להתנסות בכל מיני דברים חדשים.
כמו מה למשל? זאת אומרת, איזה תפקידים בתוך הארגון יכול להציע לאנשים להתנסות בהם?
תראה, זה יכול להיות, זה יכול להתחיל מבקשות קטנות. זאת אומרת, האם אפשר לעזר בך בככה וככה? או למשל שאתה שומע שהצוות שלך, אני אומרת הצוות כי זה יכול להיות המנהל, זה יכול להיות איש צוות אחר, הוא שקוע באיזשהו פרויקט, והוא זקוק לעזרה. אז הנטייה הטבעית של אנשים לפעמים זה, אוקיי, לי יש את הצרות שלי, אני אעשה את מה שאני צריך, וזהו, זה לא עניין שלי. אבל אני חושבת שלפעמים דווקא אתה יכול להרוויח מזה, ולהציע את העזרה שלך, וזה יכול לחשוף אותך לתחום תוכן אחר, שאתה לא מכיר, לעשייה אחרת. יש לי איזושהי דוגמה סתם על עצמי. אני זוכרת את עצמי בתחילת הדרך שלי, עשיתי פרקטיקום באיזושהי חברה לייעוץ ארגוני, והצטרפתי לאחד היועצים שם, הגעתי לפגישה עם בורד של הנהלה. ואותו יועץ היה צריך להציג בפניהם מודל של תרבות ארגונית, וגם מבחון שהוא עשה על התרבות הארגונית שלהם. ואז רבע שעה לפני שהוא עושה את זה, אולי אני מגזימה, אולי זה היה 20 דקות, הוא אומר לי, מה דעתך שלי שאת תעבירי את זה? אין ספק שזה היה מלחיץ.
קפיצה למים.
כן, ואני אמרתי לו, כן. אמרתי לו, בסדר. ישבתי, קראתי את זה עם עצמי, ופשוט עשיתי את זה. הייתי כל כך מרוצה מעצמי אחרי זה, נתן לי הרגשה כל כך טובה, שעשיתי את זה ועמדתי בפני כולם, בורד, אנשים שאני לא מכירה, ועשיתי את זה מצוין. הם לא ידעו שזה מה שקרה, ואני חושבת שאם לא הייתי עושה את זה, אחרי זה הייתי גם מוכזבת מעצמי. אז אני חושבת שברגע שאתה קופץ למים ועושה דברים חדשים, אתה לומד על עצמך משהו חדש. ואתה יכול רק להרוויח מזה. עכשיו גם אם תיכשל, בסדר, אז נכשלת. אנחנו לומדים מהכישלונות האלה, מבינים גם מה הגבולות שלנו, במה אנחנו טובים ובמה לא. ואם אתה לא תנסה, אתה לא תדע שאתה לא טוב בזה, או שאתה לא מספיק טוב בזה, או מה אתה צריך לשפר. זאת אומרת, גם מההתנסויות האלה אנחנו יכולים ללמוד דברים חדשים.
בעצם הרבה מנהלים, או חלק מהמנהלים, רוצים לקדם את העובדים, ומנסים להקפיץ אותם למים, ונותנים להם הזדמנויות, ורק צריך לקחת. זאת אומרת, המטרה היא כן להיות במקום של למידה מתמדת, ופה אני מניח שידעת כבר את החומר, וכאילו קראת ככה איזשהו בריף בסוף, לא ידעת בכלל?
לא, לפני זה לא ידעתי כלום.
לחתיכת אתגר.
לא ידעתי כלום. אני חושבת ש...
למידה מהירה אולי.
כן, אני הייתי מאוד נחושה.
נחישות זה העניין.
כן, אני החלטתי שאני עושה את זה, ופשוט עשיתי את זה.
אוקיי. אז קודם כל, אנחנו תמיד ממליצים להתנסות ברגעים האלה. ברגעים כאלה בעצם אתה מבין את היכולות שלך, ואחרי שאתה עושה את הדבר הזה, גם אם זה הולך פחות טוב, אז זה בסדר. העיקר הוא לעשות, העיקר הוא כן לקבל את ההזדמנות ולקפוץ ולדבר בישיבות ודיונים, כי זה בהחלט משהו שיכול לקדם אתכם בקריירה, שיראו המנהלים שאתם גם יכולים לעשות דברים ולא לפחד מזה, זאת אומרת לא לרתע מזה בכלל. אני רוצה ככה לשאול שאלה לסיום, כי זה באמת, דיברנו פה הרבה ואלינו פה הרבה דברים מעניינים. איפה אפשר לראות אותך, לשמוע אותך? האם תרצי להמליץ לנו לקרוא משהו, מחפשי עבודה לאנשים שהם רוצים להתקדם בקריירה? מה אפשר, איפה אפשר?
אז אפשר לשמוע הרצאה דווקא שמאוד רלוונטית לאנשים שמחפשים עבודה, רוצים להבין מה הקריירה שמתאימה להם, אז יש הרצאה שלי באוניברסיטת תל אביב, אפשר לראות אותה ביוטיוב, שנקראת איך למצוא את הקריירה שמתאימה לי, שלדעתי יש שם כמה טיפים שיכולים בהחלט לסייע. יש עוד הרצאה בנושא של מחוברות עובדים, על הפרויקט שזכינו במקום הראשון, בפרס המצוינות. יש עוד כל מיני דברים שמתוכננים להמשך, אבל מי שירצה יוכל למצוא אותי גם בלינקדאין, גם בפייסבוק. מעבר לזה, אני ממליצה לשמוע פודקאסט של ליאור פרנקל,
בהחלט, כן, פודקאסט מאוד מעניין בתחומי קריירה.
נכון, אני חושבת שמה שמיוחד שם, שכל פעם שומעים סיפור אישי של מישהו שמגיע מתחום מסוים, כל פעם זה תחום אחר, מאוד מאוד מעניין לשמוע את הדרך שהם עשו, איך הם הגיעו, החלטות שהם קיבלו בכל מיני צמתים.
קצת כמו לשמוע ביוגרפיה של אנשים שעשו טעויות, ואנחנו שומעים מהטעויות ולומדים מהם.
נכון. אז אני באופן אישי, זה תמיד מאוד מעניין אותי לשמוע ביוגרפיות של אנשים, בגלל זה אני תמיד גם נהנית לשמוע ולפגוש אנשים חדשים. ואני חושבת שפה זה יכול לתת איזושהי השראה לאנשים על כיוונים שיכולים גם להתאים להם. אז שווה מאוד להקשיב לפודקאסט הזה.
אוקיי, אז שלי, אז תודה רבה שככה הצטרפת אלינו לרעיון הזה, היה לי מאוד מעניין, אני מקווה שגם לך, אני מקווה שגם לכם המאזינים. הייתי רוצה ככה באמת לנצל את ההזדמנות ולהגיד שאנחנו נמצאים גם באפל, גם בספוטיפיי וגם בסאונד קלאוד, אז מי שרוצה לעשות לנו עוקב או סאבסקרייב, איך שלא נקרא לזה, מוזמן. ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא של קריירה ועוד. תודה שלי, ולהתראות.
תודה רבה, איתי.